הרי שהתנאי יתקיים, אל תתנו להם את זה.
אבל יש פה בונים עכשיו, זה מאוד מוזר. לא יודע, אולי אני כבר אעיד את זה עכשיו, אם אתם באמת כבר נכנסים לנקודה הזאת. הרמב״ם, יש לו, שיטתו היא, כמו שאמרתי קודם, יש שני סוגי תנאים. יש תנאי של מעכשיו, ויש תנאי ש... התנאי של מעכשיו פירושו. נגיד, אני מקדש אישה, בתנאי שהיא תיתן לי 200 זוז בעוד שבוע. אז אם אני אומר, אני מקדש אותך מעכשיו, בתנאי שתתני לי 200 זוז בעוד שבוע, אז ברגע שהיא נתנה לי בעוד שבוע 200 זוז, היא הייתה מקודשת לי כבר מעכשיו. אחת ההשלכות, אם מישהו בא עליה למשל, אז הוא בא על אשת איש. לעומת זאת, אם אני אומר, את מקודשת לי אם תתני לי 200 זוז, לא מעכשיו, אלא אם תתני לי 200 זוז, אז היא מקודשת רק מרגע שהיא נתנה 200 זוז. זה חלוץ שחלה רק אחרי קיום התנאי. התנאי של מעכשיו בדרך כלל נאמר בלשון של על מנת. בתנאי שעל מנת, את מקודשת לי, על מנת תתני 200 זוז. הביטוי על מנת אומר, את מקודשת עכשיו. אבל זה מותנה ועומד בזה שתתני 200 זוז. ומה זאת האם אומר בעצם, אם תתני, אל תהי מקודשת. אבל זה מתחיל משם. אתה יודע, עכשיו שיטת הרמב"ם היא, שבתנאי של מעכשיו לא צריך את כל דיני התנאים. לא צריך תנאי כפול, לא צריך שום דבר. רק בתנאי של אם צריך את דיני התנאים. עכשיו זה עוד פעם מחזיר אותנו לפרשה. כי כל דיני התנאים, כולל תנאי כפול, עובדים מכאן. בסדר? וכאן, אם התנאי היה תנאי של מעכשיו, לפי הרמב״ם בכלל לא צריך תנאי כפול, איך אפשר ללמוד מפה תנאי כפול כשמדובר תנאי של מעכשיו, לכאורה זאת ראייה שהתנאי הזה לא היה מעכשיו. ואולי זה מסתדר עם כל ההערות שהערתם קודם, שמצד אחד נותן להם עכשיו לבנות, נכון? הם עכשיו התחילו לבנות, זה מה שהם גם ביקשו. הוא מתנה להם תנאי בתנאי כפול, תנאי כפול פירושו זה רק משהו שיחול יותר מוכר, כי אחרת לא צריך תנאי כפול. ובאמת כשהוא בא ליהושע, כשהוא אומר, פונה ליהושע ולאלעזר, אומר להם, אם הם יעשו את זה, תתנו להם. מה זה תתנו להם? הם עכשיו כבר בנו את הערים. מה זה תתנו להם? כי זה תנאי של אם. תנאי של אם, אתם בונים עכשיו, זה בסדר, אבל באמת מה שאתם בונים, זה עוד לא שלכם. גם אחרי שתקיימו את התנאי, זה לא שלכם מעכשיו. עכשיו בינתיים אתם בונים על עסקר כביכול, כן? כשתקיימו את התנאי זה יהפוך להיות שלכם. ולכן יהושע, משה אומר ליהושע ולעזר, אם הם יקיימו את התנאי, תתנו להם. מה זה תתנו להם? משה נתן להם עכשיו. מה זה תתנו להם? לא. כי זה תנאי של אם.
אם לא יעברו חלוצים איתכם ויוחזו בתוכם בארץ כנען.
כן.
יחסו להם הצדקות ויביאו אותם לארץ כנען.
אבל לא תתנו להם את ה... אין ברירה, אני חושב שזה הפירוש היחידי שעולה כאן ולהפך, זה אולי מקור לא רע דווקא לרמב״ם, כי שהרמב״ם אומר שבתנאי שמעכשיו לא צריך את משפטי התנאים, לכאורה זה נסתר מהפרשה כאן. הרמב״ם כנראה קורא את זה אחרת, הרמב״ם אומר לא, זה תנאים, זה לא תנאי על מנת. ובאמת שמדגדגים בלשון, נדמה לי שזה מאוד מובן ככה. מצד אחד הם בונים עכשיו, מצד שני משה אומר לאלעזר וליהושע, אם הם יעשו תתנו להם, אז תתנו להם, נתתי להם כבר עכשיו. אם הם יעשו, אל תיקחו להם, אולי הוא יכול להגיד.
זה לא
הוקנה
להם. זה לא הוקנה להם.
כן, זה כנראה, אין ברירה, אלא להגיע למתכנה זה תנאי שלי. טוב, קצת הקדמתי את המאוחר, אבל פשוט רק לראות את הפסוקים ומה כתוב בפסוקים עצמם. טוב, חז"ל כמובן הרחיבו את מה שמופיע בפסוקים כאן ויצרו מנגנון הלכתי כולל, שנקרא תנאי. וכמובן, אפשר להכיל אותו בהרבה מאוד הקשרים הלכתיים, לא רק בחלוקת הארץ, לא רק בהקשרים של ממון, אלא גם בהקשרים של אישות, גירושים, קידושים וכו'. למעשה הצד המשותף לכל ההיבטים ששייך בהם תנאי, זה תמיד מצב שבו אדם מכיל איזושהי חלות הלכתית. כשאדם מכיל חלות הלכתית, הוא יכול להקנות את החלות הזאת בתנאי מסוים. על צד שמתקיים התנאי החלות תחול, על צד שלא מתקיים התנאי החלות לא תחול. מעשה שאין לו שום, אין לו שום ביטוי משפטי, הוא לא מכיל חלות, לא שייך לגביו תנאי. אתה לא יכול לרצוח על תנאי. מה זה לרצוח על תנאי? אם המציאות היא שרצחת, אז רצחת, אתה לא יכול, אני יודע מה, להניח תפילין על תנאי, אין פה שום דבר, אתה לא מכין חלות כלשהי, אין פה שום דבר שהוא בידך. יש ויכוח גדול אם אתה יכול להתנות על כוונה בתפילין.
לחלל שבת
במזיד
על תנאי.
לא, ודאי שלא, ודאי שלא מזיד על תנאי. אבל אם אתה רוצח למשל,
לא רוצח, אני מדבר על מצווה. אתה רוצה להתנות על כוונה של מצווה. אם זה כך, אז אני מתכוון לצאת ידי חובה, ואם זה לא, יש הרי כל מיני תנאים. התנאי של אבני נזר ידוע על המצב בסדר. אז זה ויכוחים גדולים, זה בכלל לא מוסכם שאפשר להתנות גם על כוונות במצווה. כיוון שגם כוונה במצווה היא לא חלול. הצד שאפשר להתנות, הצד שאפשר להתנות על כוונה במצווה, כנראה תופס שהכוונה בעצם הופכת את המצווה לסוג של חלות, חלות של יציאה ידי חובה. זאת אומרת, בגלל שהתכוונתי, אז יצאתי ידי חובת המצווה, וזה כמו החלת חלות, ולכן אני יכול בעצם להתנות את זה. שאלה אחרת שעולה בהקשר הזה, זה משליח לדבר ב... לא, בעצם לא, זה משהו אחר, זאת אומרת, אני כבר מערבב פה משהו. באותם הקשרים עצמם גם מדברים על שליחות. אולי אני כבר אמשיך את זה כאן. באותם הקשרים עצמם מדברים על שליחות, גם שליחות לא שייכת בכל דבר. יש דברים שהם מעשה קוף, זה נקרא. זאת אומרת, זה מעשה שהוא לא, אין לו משמעות משפטית. אז לא שייך לשלוח שליח. אני לא יכול לשלוח שליח ל... לא יודע מה, להתפלל. דברים שבגופו, התוספים לא נצח את זה, יש אחרים שעושים את זה אחרת. אני לא יכול לשלוח שליח לעשות מעשה שהוא לא מכיל שום חלות. רק דבר שנדרשת איזושהי פעולה משפטית, שבה אני נדרש, אני יכול לשלוח את השליח שיעשה את זה בשמי. לא שייכת שליחות בדבר שהוא לא מכיל חלות משפטית. זה מעשה קוף, זה לא מושגי השליחות לשייכים שם. ובאמת יש קשר בין שליחות לבין תנאי. אנחנו יודעים שדבר שלאית בשליחות גם אי אפשר לעשות בתנאי. אמרה בכתובות לגבי חניצה מדברת על זה. למה? ומה הרעיון שמאחורי הדברים? הרעיון שמאחורי הדברים הוא דבר שלאית בשליחות זה פשוט דבר שלא פועל פעולה משפטית. ואם הוא לא פועל פעולה משפטית ולכן הוא לאית בשליחות, אז גם תנאים לא שייכים לדבר. זאת אומרת, שני המושגים האלה בעצם מאוד קשורים זה לזה ברעיון שלהם. זה לא סתם עניין טכני, שמעת שלאית בשליחות אי אפשר להתנות עליו תנאים. אלא זה פשוט בגלל שאין פה פעולה, זה מעשה קוף, אין פה פעולה ששייך לגבי השליחות או ששייך להתנות עליה. אז המושג תנאי, נסכם, בעצם תמיד מלווה החלת חלויות או פעולות משפטיות, פעולות בעלות השלכה משפטית או השלכה של חלות. משפטית זה קצת מטומטם מדי, כמו שכן, הלכתית, כי תרומה לדוגמה, אולי אין לזה כל כך, יש לזה השלכות משפטיות עקיפות, כי זה פרס ממון כהן, אבל בגדול זה השלכות איסוריות, זה לא השלכות משפטיות, ועדיין אפשר לשלוח שליח, אפשר להתנות על תרומה, כי תרומה זה גם סוג של חלות, אתה קורא שם לקבועה הזאת שאתה מפריש, וזה הופך להיות, רובטת עליו חלות של תרומה. אז כיוון שאתה מכיל חלות, אז אתה יכול להתנות, אתה יכול לעשות את השליח הזה.
שני אתרוגים, יש לי סיטואציות כאלה שאני מתלבט איזה מהם הוא הקשה,
יש אחד מעודר, אחד מעודר אולי שפס פסול ואחד קשר ופסול, ולא מעודר.
אתה עושה תנאי שיפה אני מתכוון
לצאת. זה קשור קצת לשאלה אם אפשר בכלל לתנות תנאים על כוונות לצאת, והמנזר, הרב חיים מניח כדבר פשוט שכן שם ברב חיים, אבל זה בכלל לא קשור. טוב. כן, אז מה זה משפטי התנאים? כאן הבאתי לכם כמה הלכות ברמב״ם כדי שנראה מה הם הכללים שאמורים ללוות כל התנאיה הלכתית. המקדש על תנאי, אם נתקיים התנאי מקודשת, ואם לא נתקיים אינה מקודשת. בין שהיה התנאי מן האיש, בין שהיה מן האישה, בקידושין גם האיש יכול להתנות וגם האישה. למה? כי קידושין תלויים גם באישה. היא יכולה להגיד אני מסכימה להתקדש לך בתנאי שכך וכך. נכון? בגירושין האישה לא יכולה להתנות תנאים. למה? כי שום דבר לא תלוי בה. רק דבר שתלוי בך, אתה יכול להגיד, אני מסכים בתנאי, או אני עושה את הפעולה בתנאי. אם זה לא תלוי בך, אתה לא יכול לעשות תנאים. וכל תנאי שבעולם, בין בקידושין, בין בגירושין, בין במקח וממכר, בין בשאר דיני ממון, צריך להיות בתנאי ארבעה דברים. זה נקרא בלשון האחרונים משפטי התנאים. ואלו הן הארבעה דברים של כל תנאי. שיהיה תנאי כפול, זה מה שראינו קודם, ושיהיה הן שלו קודם ללאו, מה הכוונה? קודם צריך להגיד מה יקרה אם כן תעשה, ואחרי זה צריך להגיד מה יקרה אם לא תעשה. ושיהיה תנאי קודם למעשה, אז קודם כל אתה צריך להגיד, אם תעשו כך וכך, אז תקבלו את הנחלה. לא נכון לומר, תקבלו את הנחלה אם תעשו כך וכך. ואת התנאי צריך להיאמר לפני שנאמר המעשה. תמיד במשפטי התנאי, כשאני אומר משפט שמתנה, יש פה שני מרכיבים במשפט הזה. זה נקרא בלשון חז"ל, התנאי זה המעשה. המעשה פירושו זה החלות שאותה אני רוצה להכין, ו-
והתנאי זה מה אתה צריך לעשות או מה צריך לקרות כדי שאני ארצה להכיל את החלות הזאת. זה נקרא התנאי. התנאי קודם למעשה פירושו שאני קודם כל צריך לומר מה התנאי שצריך להתקיים, ואחרי זה אני צריך לומר מהי החלות שאותה אני מכיל בתנאי הזה.
פה מדובר על האמירה או על
הביצוע? לא, לא, על האמירה. האמירה, זה צורות איך לסגנן את המשפט של התנאי. איפה היינו? שיהיה תנאי קודם למעשה, ושיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו. כן, אם אני אומר למישהו בתנאי שתעלה לירח, אז אין לזה שום משמעות. אם חסר התנאי אחד מהם, הרי התנאי בטל, וכאילו אין שם תנאי כלל, אלא תהיה זו מקודשת או מגורשת, והתקיים המקח או המתנה מיד, וכאילו לא יתנה כלל, הועיל וחסר התנאי אחד מן הארבעה. זאת אומרת, משפטי התנאים זה דרישות שבלעדיהם התנאי לא תקף. אתה יודע, מה קורה אם אני התניתי לא לפי משפטי התנאים, לא כפול או משהו כזה? אז המעשה קיים, שימו לב טוב, זה בהמשך אנחנו נחזור לזה, המעשה קיים, והוא קיים בכל מקרה, הוא לא מותנה בכלום. זאת אומרת, אם אני קידשתי אישה, אז בתנאי שהיא תיתן לי 200 זוז, ולא עשיתי תנאי כפול, או לא היה אין קודם ללב, או משהו כזה, האישה מקודשת לי בכל מקרה, בין אם תיתן לי 200 זוז, ובין אם לא תיתן לי 200 זוז.
אם לא היה, אם התנאי לא היה נשלח.
כן, בסדר? זאת אומרת, התנאי מתבטל, והמעשה מתקיים, כי המקום לא משהו, המעשה מתבטל, אבל לא. המעשה מתקיים, ואין שום הסתייגות של תנאי. זאת אומרת, המעשה קיים בכל מקרה.
אני משתתף תנאים בגלל התורה, בגלל התנאים שלנו.
כן, אז רוב הראשונים לומדים שהמשתתף תנאים...
בדיוק צריך להיות כמו שהיה כאן, או
בהתקפה... בדיוק בהיבטים האלה. אתה לא חייב להעתיק מילה במילה. חז"ל בררו מתוך הניסוח של משה רבינו מה העקרונות המהותיים. אתה לא חייב להעתיק בדיוק את הנוסף של משה רבינו, אבל חייב להיות אין קודם אליו, חייב להיות תנאי קודם למעשה, חייב להיות תנאי כפול, ושיהיה שייך לקיים אותו. זאת אומרת, שיהיה משהו מעשי. ריאלי. בסדר? יש עוד דרישות למעשה מתנאי בשביל שהוא יהיה תקף, הרמב״ם לא מביא אותם כאן. א', זה שלא יהיה תנאי מה שכתוב בתורה. מתנאי מה שכתוב בתורה, תנאי הוא בטל. ודבר שזה ממון, זה מחוק את
הרימי והביודה.
כללים שמלווים את התנאי.
נכון,
ופה בדרישה נוספת, זה מה שהזכרתי קודם, שדבר שלא ניתן לעשות לגביו שליח, גם אי אפשר להתנות עליו. עכשיו, למה שני אלה לא מובאים פה ברמב״ם? באופן הפשוט, בגלל שזה לא שייך לאופני ניסוח התנאי. זה רק כללים על מה אפשר בכלל להתנות. זה משהו אחר. הרמב״ם פה רוצה להגיד לי איך מנסחים תנאי נכון. אז לזה יש רק ארבע דרישות. בהסתייגות אחת, דבר שיש בו, מה שהוא אומר פה, שיהיה דבר שאפשר לקיימו, גם זה לא בדיוק שאלה של ניסוח. נכון? כשהוא אומר, אתה לא יכול להתנות בזה שהיא תעלה לירח. זה לא שאלה של ניסוח. פה זה דין שאומר מה אפשר להתנות, מה אפשר להציב כתנאי. לכאורה הייתי מטפל שגם את זה הרמב״ם לא יביא. אבל עדיין אני חושב שזה בכל זאת שונה. כי אומרים לבן אדם, תראה, כשאתה מקדש אישה, אז אתה צריך לבנות את התנאי באופן כזה, ודע לך שהתנאי שאתה מתנה איתה חייב להיות משהו יסים. הדרישות שאומרות שזה רק דבר ששייך בשליחות, וזה לא יכול להיות נגד התורה, זה דרישות שהן הרבה יותר צדדיות, הן לא צריכות ללוות כל מתנה ומתנה. זה נכון שאתה, יש דברים שבהם אתה לא יכול להתנות, לכן הרמב"ם לא הביא את זה כאן, עכשיו הוא לא חד, אבל...
אבל
קודם, כשאתה חושב תנאי,
אם מישהו תנאי לא
יסיד,
אתה בעצם רוצה להגיד,
אתה
לא מתכוון לעשות
את זה בכלל. זה שבחו לי שערות, זה נכון, אנחנו נראה בהמשך. טוב, בכל אופן, כמו שהקדמתי קודם, יש שני סוגי תנאים. תנאי של מעכשיו ותנאי של אם. ככה רמב"ם כותב בהלכת תתוות תזי, תראו שם. המקדש על תנאי. כשיתקיים התנאי תהיה מקודשת משעה שנתקיים התנאי, לא משעה שהתקדשה. כן? ממתי הוא מקדש אישה, הוא נותן הפרוטה, הוא אומר, את מקודשת בתנאי שתתני לי 200 זוז. היא באה אחרי שבוע ונתנה לו 200 זוז. ממתי היא מקודשת? אומר הרמב״ם, משעה שהיא נתנה 200 זוז, לא מרגע שהיא קיבלה את הפרוטה. בסדר? כיצד? הוא אומר לאישה, אם אתן לך 200 זוז בשנה זו, הרי את מקודשת לי בדינר זה. ואם לא יתן לך, לא תהיה מקודשת, כן, תנאי כפול. ונתן הדינר לידה בניסן, ונתן לה 200 זוז שיתנה עמה באלול. הרי זו מקודשת מאלול. לפיכך, אם קיבצה שני, קודם שנתקיים התנאי של ראשון, הרי זו מקודשת לשני. כי עוד לא הייתה מקודשת, והוא כבר תפס אותה. עכשיו הקידושים באלול כבר לא יכולים לחול. וכן הדין בגיטין ובממונות בשעה שיתקיים התנאי הוא שיהיה גט או יתקיים המקח או המתנה. במה דברים אמורים? בשהיה שם תנאי ולא אמר מעכשיו, בתנאי של אם, מה שאמרנו קודם, אבל אם אמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו בדינר זה אם אתן לך 200 זוז, ולאחר זמן נתן לה 200 זוז, הרי זו מקודשת למפרע משעת הקידושים. אבל פי שלא נעשה התנאי, אלא לאחר זמן מרובה. לפיכך, אם קיצה אחר קודם שיעשה התנאי, אינה מקודשת, וכן הדין בגיטין ובממונות. יש עוד שאלה, בפשטות נראה שכן. זאת אומרת שאם אחרי זה לא, זאת אומרת שהקידושין של השני כן חלים, אם אחרי זה לא יתקיים התנאי. הרמב"ם מדבר רק במצב שכן יתקיים התנאי. טוב, יש שתי הסתייגויות לדיני התנאים. הסתייגות ראשונה, יש שיטה שהרמב"ם עצמו מביא אותה, בהלכה י"ד שמה, יש מקצת גאונים אחרונים שאמרו שאין אדם צריך לכפול תנאו, אלא בגיטין וקידושין בלבד. אבל בדיני ממונות אינו צריך לכפול. זה דבר מאוד תמוע, השיטה הזאת. למה? מאיפה למדנו את תנאי כפול? אז אומר הרמב"ם...
לא,
זה
ממש ממונות.
זה ודאי לא גיטין וגירושין. אומר רק גיטין
וגירושין.
הוא אומר רק גיטין
וגירושין.
אוקיי. ואין ראוי לסמוך על דבר זה.
גם לא כמו אישה, מגרשים, לוקחים, מחליפים.
ואין ראוי לסמוך על דבר זה, אומר הרמב״ם, שכפילת התנאי עם שאר הארבעה דברים, מתנאי בני גד ובני ראובן למדו אותן, חכמים. אם יעברו בני גד וכולי, אבל לא יעברו. ותנאי זה לא היה לא בגיטין ולא בקידושין. וכזה הורו גדולי הגאונים הראשונים, וכן ראוי לעשות. זה הרמב״ם דוחה, זו שיטה יחידאית. הרמב״ם גם פוסק, כמו שאמרתי קודם, זה ההלכה הבאה, כל האומר מעכשיו, זה הלכה לדיין י"ח, כל האומר מעכשיו אינו צריך לכפול תנאו ולא להקדים תנאי למעשה, אלא אף על פי שהקדים המעשה, תנאו קיים. אבל צריך להתנות בדבר שאפשר לקיימו. אבל הדרישה הזאת, שזה יהיה דבר שאפשר לקיימו, היא דרישה שכמובן קיימת גם בתנאי של מעכשיו, לא רק בתנאי שלי.
איך זה מסתדר עם ארבעה תנאים שהוא קבע? כל האומר...
זה רק בתנאים, לא בתנאי מעכשיו. בתנאי מעכשיו אין דרישות. זה מה שהוא אומר. אתה יודע? רק בתנאי שחל מרגע קיום התנאי. בתנאי שחל מעכשיו, אין שום בעיה, אתה יכול לנסח אותו איך שאתה רוצה, העיקר שיהיה ברור מה אתה אומר.
לא ממש תנאי, כי...
תכף נדבר על זה, תכף נדבר על זה. כיצד, אומר לאישה, הרי את מגורשת לי, אני מנס לתני לי 200 זוז, הרי זה תהיה מקודשת לי, סליחה, אני מנס לתני לי 200 זוז, הרי זה גיתך, אני מנס לתני לי 200 זוז, הרי חצר זו נתונה למתנה שתזיה לי 200 זוז, הרי תנאו קיים, ונתקדשה האישה ונתגרשה, וזכה זה בחצר, והם יתנו 200 זוז. ואם לא נתנו, לא תהיה זו מקודשת, ולא תתגרש זו, ולא יזכה זה בחצר, ואף על פי שלא כפל תנאו, אף על פי שהקדימה מעשה לתנאי ונתן הקידושין הוגד בידה והחזיק זה בחצר ואחר כך השלים תנאו שהרי כשהתקיים התנאי יזכה זה בחצר ותתקדש זו ותתגרש זו משעה ראשונה שבה נעשה המעשה הוא כאילו לא היה של תנאי כלל. קיצור למה זה הדוגמה. יש פה איזה בניסוח אבל אני לא אכנס את זה כאן. בעם המצאת משתמע שזה לא בעיה רק בניסוח אלא ממש במימוש. מה שאתה שמת את זה קודם את מני ואמרתי לך כדבר פשוט שזה רק בניסוח. זה מוסכם על כל הראשונים. בניסוח פה ברמב"ם יש איזושהי משמעות שזה צריך גם להיות ממש במימוש, אבל זה, נעזוב את זה, זה סיבור בפני עצמו. טוב, אז באמת, מה קורה במצב שהאדם לא מתנה לפי משפטי התנאים? הוא מקדים תנאי למעשה, מעשה לתנאי וכן הלאה. אז אמרנו כבר קודם, תנאי בטל ומעשה קיים. מקור אחד לעניין הזה, זה הגמרא בכתובות בדף נון ו, הבאתי אותה שם, ושמין על רבי יהודה דאמר דבר שבממון תנאו קיים, זה תניא. האומר לאישה הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שאין סוד ועונה. הרי זו מקודשת ותנאו בטל, דברי אבי מאיר. אבי יהודה אומר, בדבר שבממון, תנאו קיים. זה אומר, שער וקסות זה דבר של ממון, עונה זה לא דבר של ממון.
אבל זה לא נגד התורה?
מה?
זה לא נגד התורה?
כן, זה כן נגד התורה. זה מה שהוא אומר. דבר שבממון אפשר לתנות גם נגד התורה.
אז זאת אומרת, אפשר לתנות נגד התורה.
אפשר לתנות נגד התורה? אני יכול להגיד את מקודשת לי, ובלבד שאני לא יהיה חייב לך שער וקסות.
יש זכות, ומבקר את הזכ
אז היא צריכה לוותר, לא...
כן, הוא אומר לתנאי. אם היא לא מוותרת, היא לא מקודשת. זה תנאי. אם את לא מוותרת, אז את לא מקודשת. זה חלק מהעניין.
אז עניין של מכילה עליו דווקא?
מה?
עניין של תנאו, שבדי דבר שממון תנאו קיים דבר של
מכילה. זה סיבור בפני עצמו. כי על מה שלא תשמתני שביעית, לא תשמתני בשביעית, אז זה סיבור בפני עצמו, לא ניכנס לזה כאן, באופן עקרוני בקידושין לפחות, ברור שזה עניין של מחילה ספציפית.
מה יש לחלוק על
זה?
מה יש לחלוק על זה?
אז מה? היא לא יכול להיות קידושין שהיא לא...
היא מוכלת
לו... לא, לא מוכלת לו כל פעם. מוכלת לו בסיסית, בקידושין האלה אין חיוב בכלל של שער וכסות. זה בעייתי. אישה חייבת
שדבר היא מוכל קבוע?
אחרי הקידושין יכולה כל פעם להגיד לו,
לא, פעם אחת היא מוכל לכל
הקידושין. אני לא חושב. נדמה לי שלא.
מה, נדמה לי שלא. כן. מוכל?
כן. אני מדבר על הדעה שיעור שם.
יכולה אבל אולי אני תמחוי על זה, ואני לא
אתן
לך משהו אחר.
לא, זו פרשייה אחרת. אני יכול לוותר על תנאי הכתובה, כשאחד הוא כנגד השני. לא, אנחנו יכולים לוותר עליהם. אני מדבר כרגע, שאין כסות קורונה זה דאורייטה, זה לא שאלה כתובה, כתובה זה דרבנן. להלכה לפחות. טוב, בכל אופן, יש פה ויכוח האם בדבר שבממון אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, ועוד פעם זו סוגיה מסובכת, התנאה על מה שכתוב בתורה, לא ניכנס אליה כאן. מה שחשוב לענייניי זה, זה מה קורה שהוא לא עשה את זה. זאת אומרת, אם הוא, אם הוא התנה, תכף, עוד רגע, נגיע לתוספות שפה על המקום, יש תוספות מפורסם, ואז אז הדבר יתברר. בכל אופן, אז מה שכתוב פה זה שהאדם לא יכול להתנות על מה שכתוב בתורה, אם הוא יתנה על מה שכתוב בתורה, אז התנאי בטל והמעשה קיים. ראינו את זה גם ברמב"ם קודם, זה אחד המקורות בגמרא. בדבר שבממון, יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. אבל עדיין, לפי רבי מאיר למשל, שלא מבחין בדבר שבממון לבין דבר אחר, אז מה קורה אם יתנית נגד מה שכתוב בתורה? ביטלת את אחד ממשפטי התנאים. ואז מה המצב? המעשה קיים והתנאי בטל. בסדר? זאת אומרת, היא מקודשת לו, בין אם הוא יהיה חייב לשאל סבור ולא לבין אם לא, זה לא משנה, היא מקודשת לו בכל מצב. טוב, זאת אמירה קשה. זאת אמירה קשה מאוד. עוד מעט נגיע אליה כאן. תוספות, זה המקור הבא שהבאתי אצלכם, תוספות שואל שאלה, הרי זו מקודשת ותנאו בתל, הוא מדבר תוספות לשיטת רי. לשיטת רי. לשיטת רבי מאיר. בסדר? לשיטת רבי מאיר שאומר שגם בדבר שבממון נאו בטל. אי אפשר לתת על מה שכתוב בתורה גם בדבר שבממון. אז מה בעצם אומר לנו רבי מאיר? אם אני עכשיו קידשתי אישה על מנת שאין לה עליי שאין סוס ועונה. התנאי בטל והמעשה קיים, זאת אומרת היא מקודשת לי ואני חייב לה שאין סוס ועונה. נכון? שואל תוספות, איך זה יכול להיות? על כורכך בדקפלי לתנאי איילי. דאמר לה, אם אין לך עליי שער כסות ועונה, הרי את מקודשת, ואם לאו, אל תהי מקודשת. חייב להיות שמדובר כאן באופן שהוא יתנה תנאי כפול. למה? מדכאמר לקמן דתמה דרבי מאיר דתנאו בטל, משום דמתנה על מה שכתוב בתורה. והיא לא כפיל לתנאה, תיפוק לי דתנאו בטל לרבי מאיר, משום דבר, תנאי כפול. כדאמר בן אומר, הרבי מאיר הוא אבי השיטה שדורשת תנאי כפול. אז אם באמת היה מדובר כאן באופן שהוא לא יתנה תנאי כפול, למה צריך להגיע לזה שהוא מתנה מה שכתוב בתורה? סתם, בגלל שהתנאי לא כפול לתנאי בטל. לא צריך להגיע לזה שזה נגד התורה. סתם, בגלל שהוא לא יתנה תנאי כפול. הרי רבי מאיר הוא אבי השיטה שאומרת שצריך תנאי כפול.
זה לא אותו המשקל, יש לשתי התיבות האלה? תנאי כפול או...
למה אתה רציתי, התנאי הכפול...
למה אמרנו שזה אחד מהשישה דברים?
לא, למשל, אני אתן לך דוגמה, לדוגמה לפי רבי יהודה, שאומר שאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. אם היה מדובר פה בתנאי כפול, תנאי לא כפול, הוא היה צריך לבטל את זה מצד שזה תנאי לא כפול.
נכון, נכון. ולא יש את זה, כן. למה לא? למה שלא
יש את זה? תוספות מוכיח על כורחנו שמדובר כאן באופן שהוא כפל את התנאי. במילים אחרות, גם כשהוא כפל את התנאי, אם זה הולך נגד התורה, התנאי בטל במעשה קיים. נכון? גם כשהוא כפל את התנאי, זה ההוכחה של תוספות. זה חייב להיות נכון. כי אם זה היה רק במצב שהוא לא כפל את התנאי, אז ברור שהביטוי של התנאי הוא בגלל שהוא לא כפול, לא בגלל שהוא נגד התורה. אלא על כורחנו מדובר כאן גם באופן שהוא כפל את התנאי. ואפילו אחי אומר לנו רבי מאיר, שהתנאי בטל במעשה קיים, נכון? ואז הוא אומר, ותימה, אם כן, אמה היא מקודשת. הרי התנה בפירוש אם יהיה לה עליו שער סון ועונה שאינה מקודשת. מה אנחנו אומרים בעצם? הבן אדם הזה לא רוצה לקדש אותה, הוא לא רוצה את האישה הזאת. הוא אומר, אם יש לה עליי שער סון ועונה, לא רוצה אותה. מה אומרים לו? מה, אתה מתנה מה שכתוב בתורה? היא אשתך על כורחך. ואתה חייב לו שער סון ועונה. אבל הרי על צד שזה, אני חייב לו שער סון ועונה, לא רציתי בכלל לקדש אותה. אז איך אפשר להגיד לי שעל כורחי היא מקודשת? איך יכול להיות התנאי מתבטל והמעשה קיים? איך המעשה קיים? אני לא רוצה אותה. אפשר להכריח אותי לצאת אישה על כוחי?
לא, אפשר להגיד
שאדם
שאומר לאישה שהיא
מוכר קדש,
אז אם
הוא
אומר דבר שלא כתוב בתורה, שבניגוד למה שכתוב
בתורה,
זה פיתום עם מי לבעל. איזה פיתום עם מי לבעל? אם הוא אומר שהוא מוכר קדש,
אתה
מוכר
קדש. למה? זה מה שמוכר מיתוי גימושי.
כל השאר זה...
זה הוא מוכר לדעתו? לא. הוא לא רוצה לקדש אותה, ובכל זאת הוא קידש אותה?
כן, זה חוק של אומדנה.
לא, אם זה אומדנה,
זה חוק של אומדנה. זה חוק של אומדנה, זה חוק של
אומדנה.
תן לי, עוד מעט, אם זו דעתו או לא, תן לי, זה שיטת רבי נותם.
אם הוא היה עושה תנאי שהוא לא נגד התורה?
מה הבעיה? זה לא צד שהתנאי מתקיים עם אשתו, זה צד שלא, לא. ופה אתה רוצה להגיד שתהיה אשתו, אפילו שלא מתקיים מה שהוא רוצה. זאת אומרת, הוא היה אומר, אם את רוצה ממני שאין שום עונה, אני לא רוצה אותך. עכשיו, מה אומרים לו? אתה תשלם אשר סוד ועונה והיא אשתך. מה זאת אומרת? אבל על צד זה בכלל לא רוצה אותה. לא קידשתי אותה בכלל על הצד הזה. מה? לא בגלל דיני תנאים, אלא סתם יש שחסר בכוונת הקידוש. אם אני עושה פעולת קידושים בלי להתכוון לקדש, הפעולה בטלה, זאת לא פעולת קידושים. לא בגלל דיני התנאים שבעניין. השאלה
הזאת מבוססת על הנחה שהתנאים זה דבר פשוט. אבל אם נאמר שתנאים זה דבר חידוש, הרי אני מתכוון למעט הקידושים.
אז זה תירוץ התוספות. אז רגע נראה. אז באמת לכאורה השאלה הזאת היא שאלה מאוד קשה. שיטת רבינו תם זה שבאמת מדובר פה באומדנה שבדעתו. מה שאתה הצעת קודם, שאם האדם אומר לאישה מתנאי כזה נגד התורה, הוא פשוט לא מתכוון ברצינות. ברור שבן אדם לא מתכוון לתנות קידושים באופן שיהיה עבירה. אומרת שיהיה נגד התורה. לכן ברור שהוא מתכוון לקדש אותה, והוא לא רק חצה סתם לתורת
משחקים.
כן, בדיוק. אתה רק לשחק משחקים, התנאי הזה, על מנת שלא יהיה לך שער סוד ועונה. ככה אומר אותם, אומר, אז בסדר, רק אומדנה בדעתו, זה עניין זדני. השאלה, האם באמת זאת הערכה שלנו לאומדנה של כל בן אדם שאומר תנאי כזה, אני בספק גדול. יש מקרים שכן. יש מקרים שכן, אבל במקרים שלא. אם יהיה ברור שבן אדם מתכוון ברצינות, הוא לא קפל את הפניים, או שהוא לא... תבינו, בן אדם מקדש אישה על מנת שהיא תיתן לו 200 זוז, או על מנת שאני לא יודע בדיוק, משהו מאוד חשוב לו, נגיד, לא 200 זוז, משהו מאוד חשוב לו. בסדר? ולא קפל את הפניים, עזבו את נגד התורה, טוב, לא קפל את הפניים. מה אז? היא לא חייבת לעשות לו כלום, והיא תהיה אשתו. הוא לא רוצה אותה. איך זה יכול להיות דבר כזה? עכשיו מה, להגיד שאין לו גמירות דעת לקדש אותה? אתה יכול להגיד לי במצב שמתנן מה שכתוב בתורה? אולי. כי בן אדם, מה אתה אומר? מה, הוא רוצה ללכת נגד התורה? לא תביא, הוא לא יתכוון
גרתי.
אבל זה כשהוא אמר תנאי קודם למעשה, מעשה קודם לתנאי, או שהוא לא קפל את התנאי. להגיד שם את דברי הרבה יותר זה מאוד קשה. מה, בן אדם לא יתכוון לצילות? אז הוא לא אמר בדיוק את כל הכללים. אז מה, אבל די ברור שהוא מתכוון להתנות את הקידושים בדבר הזה, מה אתה אומר?
מה זה
תנאי ומה
זה מעשה? הרבה
פעמים
עסקה, יש בה שני צדדים.
אני מוכר את השדה בתנאי שתיתן לי 200 זוז. עסקה זה לא תנאי.
זה לא תנאי.
לא, זה משהו אחר. אני מקנה לך שדה בתנאי שתיתן לי 200 זוז, זה לא תנאי. לא, זה תנאי. זה תנאי.
אבל זה התמורה.
אני נותן לך מתנה את השדה, בתנאי שתיתן לי 200 זוז. מוכר זה לא בתנאי. מוכר זה מוכר תמורת 200 זוז.
אם אדם מנסח את זה בעצם כתנאי, אני מוכר את השדה,
בגלל
שאתה
תמכור
לי את
הרולס רויס. אז זאת מתנה.
תיתן לי את
הרולס. ההשלכה למשל תהיה, אחת ההשלכות, שכשהוא ייתן לך את הכסף זה עדיין לא קנוי לך, זה לא מעשה קניין. כיוון שהכסף הוא לא כסף של התשלום, של קניין כסף. כסף פה הוא סתם קיום תנאי. אבל איך קניתי את הדבר עצמו? אתה צריך לעשות לו מעשה קניין. בסדר? למשל,
בכלל עם כסף בצורה קניין.
כן, בהלכה של נגיד מדאורייתא, נגיד שלפני שתקנו ספרו חיתך בעלייה וכו'. טוב, אז זו הקושיה שתוספות בכאורה קושיה קשה. התירוץ של רבינו תם, אפשר אולי להגיד אותו לגבי מתנה על מה שכתוב בתורה. פשוט להגיד אותו לגבי מי שמתנה על דבר שהוא לא שייך בכלל, שתעלה לירח או משהו כזה. אבל התנאי קודם למעשה, התנאי כפול, על אין קודם ללאו, אני חושב שזה די קשה. שיטת רי, תוספות מביא כאן תירוץ של רי, והוא בעצם מתחיל את ענייננו. ואומר לי, דאילב דאלפין על מתנאי בני גד ובני ראובן, הווה אמינא, דשום תנאי אינו מבטל את המעשה. ואפילו לא יתקיים בסוף, המעשה קיים. ואשתא דאלפין על מעתם, דמאן מתנאי לבטל המעשה, אמרינן, דדווקא כשאינו מתנה, מה שכתוב בתורה, דומיה דבני גד ובני ראובן, שלא ייתנו על מה שכתוב בתורה. תוספות מפרק את השאלה הזאת, רי, מפרק את השאלה הזאת לשלושה שלבים. רי בעצם אומר, כדי לענות על השאלה שתוספות שאל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה הרבה יותר יסודית. למה בכלל אנחנו צריכים חידוש של התורה על דיני תנאים? מה, זה לא דבר פשוט? כל מערכת משפטית בעולם יש בה תנאים, נדמה לי, עד כמה שאני יודע. כל מערכת משפטית בעולם יש בה תנאים, אפשר לתנות תנאים. בלי חידושים מיוחדים של התורה. למה צריך חידוש של התורה לחדש את דיני התנאים? לשון אחר, הייתי שואל את זה, מה היה קורה אילו התורה לא הייתה מחדשת את דיני תנאים? ואני הייתי מקדש אישה בתנאי, או מוכר משהו בתנאי. אז מה? אז התנאי היה בטל מהמעשה היה קיים? אז התנאי בכלל כאילו לא נאמר, מה? מה היה קורה
אילו? זה כמו דבר שלא בא לעולם כזה. מבחינתנו זה לא גמירות דעת אמיתית.
ולכן מה? ולכן המקח היה בטל.
ולכן...
אבל השאלה היא, מה היית אומר? שהמקח בטל? או שהמקח קיים והתנאי בטל? זה השאלה. אז רי אומר, בעצם השאלה הזאת מקבילה לשאלה שהטרידה את תוספות כאן. השאלה שהטרידה את תוספות כאן היא שאלה אחרת. היא נאמרה אחרי שחודש כבר דין תנאי. אבל זה לא נעשה לפי הכללים שהתורה אמרה. אז תוספות שואל, איך זה יכול להיות שאנחנו פוסקים במצב כזה שהמעשה קיים והתנאי בטל? מה פתאום? המעשה צריך להתבטל, הוא לא רוצה אותה בתור אישה. המעשה צריך להיות בטל, איך המעשה קיים? אומר לי, בוא נשאל לך את אותה שאלה עצמה יותר עמוק. התורה חידשה את דיני תנאים. למה צריך את חידוש התורה? מה, מה היה קורה בלי חידוש התורה? מה, אני לא הייתי מבין את זה לבד בלי חידוש התורה, שאם אני התניתי תנאי, אז על הצד שהתנאי לא יתקיים, לא רציתי בכלל להקנות, ברור שזה לא יוקנה. אם צריך את חידוש התורה, משמע, שיש בדיני התנאים חידוש. זאת אומרת שבלי דיני התורה לא היינו יכולים לעשות תנאים. זה עצמו חידוש גדול. החידוש הוא שזה חידוש, כן? זאת אומרת, שבלי דיני התורה לא יכולנו לעשות דיני תנאים. מה היה קורה בלי דיני התורה? בן אדם היה אומר, הרי את מקודשת לי בתנאי שתתני לי 200 זוז, היא הייתה מקודשת לו, בלי שום קשר לשאלה אם תיתן לה 200 זוז או לא. זה מה שהיה קורה לולי התורה הייתה מחדשת את החידוש של דיני תנאים.
למה?
תכף נראה למה. תכף נראה למה. אחרי שהתורה חידשה את החידוש של דיני תנאים, אז היא אומרת לנו, אם הוא יתנה תנאי, אז התנאי יועיל. ועל הצד שהיא לא נתנה לו 200 זוז, היא לא תהיה מקודשת. אבל, זה רק אם הוא יתנה את התנאי, כמו שהתורה לימדה, עם כל הכללים. בלי שקיימת את הכללים, החידוש של התורה שתנאי מועיל, לא יתחדש. כי החידוש הזה הרי יתחדש רק אם אתה עושה את זה לפי הדפוס שהתורה קבעה. ממילא, אם אתה לא עשית לפי הדפוס שהתורה קבעה, חזרנו לאיזה מצב? למצב כאילו שבכלל לא הותנה תנאי. בעצם למצב כאילו שהיה בלי שהתורה הייתה מחדשת את דיני תנאים. עכשיו באמת צריך להבין למה במצב כזה המעשה קיים בכל מקרה. אז תראו, יש רמז לזה בלשון רי, והאחרונים מרחיבים את זה יותר. הוא אומר, זה שום תנאי אינו מבטל את המעשה. הווה אמינא, כן, לולי היינו לומדים מתנאי נגד בני ראובן, הווה אמינא, זה שום תנאי אינו מבטל את המעשה. היינו חושבים שלתנאי אין כוח לבטל את המעשה. כי בעצם במושג של תנאי יש חידוש גדול. החידוש הוא שדיבור בא ועוקר מעשה. הכלל שבידינו, לא עשי דיבור ומבטל מעשה. דיבור לא יכול לעקור מעשה. אם אני עשיתי מעשה מסוים, דיבור לא יכול לעקור אותו.
הוא נותן לאישה פרוטה. הוא לא אומר שום דבר, היא מקודשת.
לא. רק אם מתוך ההקשר, ברור שזה
דיבור. מה זה יום יום שנותנים?
בלי הדיבור, בלי הדיבור בעצם אין שום משמעות למעשה.
ברור, הדיבור נותן אופי לפעולת
הכנעת. למה אנחנו מקבלים, למה לפי הרי, לפי הרי, אנחנו מקבלים בעצם מה שאומר, הרי את מקודשת לי, ואנחנו לא מקבלים מה שאומר, אם תעשי לי את זה בעצם. זה חלק מהדיבור שלו, אותו דיבור, אותו דיבור
כתב מעשה. לא, אבל הוא אומר שאחרי שהמעשה כבר קיים, דיבור לא יכול לעקור אותו.
אבל הדיבור לא היה מושלם, הדיבור היה חסר משהו, הדיבור הזה אמר, זה דיבור שלא, הוא אומר, תשמעי, אני אתן לך את זה וזה את זה, אם תעשי דברים כאלה, תהיה
מקודשת. לא מעשים במעשה. המעשה עצמו הוא שלם,
אתם משהו... זאת הנקודה שאני רוצה להגיע אליה עוד מעט, אני רוצה לעשות נקודה חשובה, אבל אני כבר מגיע אליה. מה שבעצם מונח מאחורי דברי עירי, זה שפעולה של הקנאה או של החלת חלות בתנאי, נעשית באופן שאנחנו בעצם לא היינו חושבים במבט ראשון. במבט ראשון אנחנו חושבים כמו שאתה תיארת אותו, שמה? שבעצם הדיבור מראה לי על איזה צד ביטאתי את המעשה. אם לא התקיים התנאי, אז ממילא בכלל לא הייתה פה כוונה לקידושים, לא נעשה מעשה, זה כמו שלא אמרתי לה, הרי את מקודשת, נתתי לה פחותה, בלי להגיד לה את מקודשת, זה מה שאתה הבאת. הרי מחדש לנו שלא זה הפחותה, לא זה המכניזם של תנאי.
המכניזם של תנאי אומר כך, אנחנו בעצם מקנים את זה בכל מקרה, את ה... את ה... את ה... את הדבר, מכילים את החלוט, כי לא משנה, בכל מקרה. התנאי, תפקידו לעקור את החלוט, אם התנאי לא מתקיים. זה תפקידו של התנאי. זאת אומרת, זה בנוי באופן כזה, התנאי הוא לא דרישה מקדמית לעצם חלוטה של החלוט. תכף אני אסביר. אבל התנאי הוא לא דרישה מקדמית לעצם החלת החלוט. החלוט חלה בכל מקרה. החידוש של תנאי בתורה אומר לנו שיש לנו את הכוח באמצעות דיבור לקבוע שאם התנאי לא יתקיים, הדיבור שלנו יעקור את המעשה שנעשה. המעשה נעשה על שני הצדדים. אם אני עשיתי את הדיבור כהלכתו, יש לו את הכוח לעקור את המעשה שנעשה. בסדר? ככה הרי מבין את המכניזם של תנאי. למה באמת זה כך? נדמה לי שמה שהרי בעצם רוצה לומר, אין דבר, כמו שאנחנו אמרנו קודם על התנאיה על כוונות של מצווה. אין דבר, אם אתה עושה פעולה, אז הפעולה הזאת צריכה לחול. אין דבר כזה. הפעולה הזאת היא פעולת קידושים, אז הפעולת קידושים מכילה קידושים, זה הכל. מה זה קידושים על הצד הזה ועל הצד הזה לא? תחליט, אתה עושה פעולת קידושים עכשיו או לא? אם אתה עושה פעולת קידושים, אז עושה קידושים.
אבל אמרנו שהפעולת קידושים זה חלק ממנה ונעשה לדיבור.
כן, בסדר.
אז איך אתה חותך את הזה עוד? איך אתה מפדק את דיבורו?
אבל ברור, למה הוא נתן לה את הכסף? נתן לה את הכסף לשם קידושים. ואת הצד שהקידושים יתבטלו, היא צריכה להחזיר את הכסף, נכון? את הפרוטה שנתן לה. זאת אומרת, נתינת הפרוטה היא יושב קידושין, זה ברור. נכון? אין פה. כי יש צד שהוא לא יעשה את הקידושין, ואז ייקח את הפרוטה בחזרה. אז אומר לי, כשאתה עושה פעולה שהיא משמעותה קידושין, הפעולה הזאת מכילה קידושין. נקודה. עכשיו, אם אתה אומר תנאי, אז הייתי אומר, טוב, בלי חידוש התורה, עבוד, עשית קידושין, דיבור לא יכול לעקום מעשה. התורה מחדשת שאפשר על ידי דיבור בנסיבות מסוימות לעקור מעשה קיים. אבל התורה לא אומרת שהתנאי הוא מתנה את החלת החלוט. היא משאירה את ההבנה של רי בעינה. זאת אומרת, החלת החלוט היא על שני הצדדים, בכל מקרה. אך הדיבור יכול לעקור את המעשה אם אתה עושה אותו לפי כללים של דיני התנאים. כי הוא אומר שאי אפשר לעשות פעולה שהיא או זה או זה. פעולה היא פעולת קידושים, היא פעולת קידושים. אתה לא יכול לעשות פעולה שעל הצד הזה זה קידושים ועל הצד הזה, מה אתה אומר על הצד? איזה פעולה עשית עכשיו? אם אני נתת פרוטה לסיים קידושים, זה קידושים?
אם הוא אומר, על מנת, אם הוא אומר, אם תתני לי 200 זוז, ואם לא תתני את לא מקודשת, מתי היא מקודשת?
אם, אחרי שהיא תתנית לה 200
זוז. לא עכשיו, עכשיו הוא עושה את פעולת הקידושים.
זה הערה מצוינת, אני אגיע לזה עוד רגע. בסדר? עוד רגע, אתה מחזיר אותנו לרמב"ם, מה שהזכרתי קודם. בכל אופן, זה מה שהארי לומד. אז בעצם הארי מחדש לנו כמה דברים. א', בלי חידוש התורה, זאת אומרת, עכשיו את המופע בכללותה. אילו לא היה חידוש התורה, ובן אדם היה מכיל חלוט בתנאי, החלוט הייתה קיימת, והתנאי לא היה רלוונטי. היה בטל. נכון? כיוון שמעשה הוא תמיד מעשה שמכיל את החלוט. התורה חידשה, שאם אני אומר דיבור של תנאי, יש לדיבור הזה כוח בנסיבות שלא מתקיים התנאי, לעקור את המעשה. אתי דיבור ומתן מעשה, זה מקרה חריג. בדרך כלל זה לא קורה. אבל כאן יש חידוש מיוחד של התורה, שיש כוח באופן של התניה, שדיבור יעקור מעשה. אבל...
אני
תהיה תורה? מה? תהיה תורה? בזה אני אגיע לזה הערה של יצחק. אני אגיע לזה עוד רגע. עכשיו, אבל זה, כל החידוש הזה קיים מתי? אם באמת אתה פועל, כפי שהתורה הנחתה אותך. תנאי קודם למעשה, אין קודם ללאו, תנאי כפול. לא פעלת כמו שהתורה אמרה, אז לא עשית את התנאי שלגביו התורה חידשה שהדיבור הזה יכול לעקור מעשה. אז מה נשאר? נשאר סתם דיבור, אבל סתם דיבור לא יכול לעקור מעשה. אז כיוון שכך המעשה קיים והתנאי בטל. עכשיו תשאלתי, שאלנו הרי הבן אדם לא רצה לקדש אותה. אבל מה זאת אומרת הוא לא רצה לקדש אותה? הוא רצה הרי לקדש אותה, רק על הצד של שער כסות ועונה הוא לא רצה לקדש אותה. בסדר, אבל כשהוא הכיל את החלוט, הוא צריך להבין שאם אתה רוצה לעשות חלוט בתנאי, כך היא פועלת. נכון שזה נכפה עליו, הוא לא התכוון. אבל הוא, מה הוא התכוון לעשות בסופו של דבר, אם הוא לא מודע לזה, זה לא חשוב. זה מה שהוא עשה בפועל. הוא הכין את החלוט בכל מקרה. רק הוא רצה שהתנאי יעקור את החלוט אם התנאי לא יתקיים. אבל אם לא עשית התנאי כפול, או התנאת מה שכתוב בתורה, או משהו כזה, לא עשית את התנאי נכון. לגבי זה לא נאמר החידוש של התורה, שדיבור יכול לעקור מעשה. אז המעשה נשאר קיים, על כורחך, אין מה לעשות. אתה עשית, למרות שלא רצית, עשית פה פעולה, לא עשית בתוצאה. אבל לפעולה אתה התכוונת, התכוונת את זה פעולת קידושין. אז עבוד לך, עשית פעולת קידושין. דברים, כביכול, כמו דברים שבלב אינם דברים.
עשית את הפעולה, לא הצלחת להוציא מזה. דיבורים לא מוציאים מידי מעשים. הנקודה המעניינת... מה?
תוצפות
שמשמע, הוא עושה
באופן
מאוד
ברור,
למרות שיש פה הרבה הרבה לחפור, זאת אומרת, מה שעשיתי עכשיו זה הרבה תוצפות לאחרונים מעבר לנוסח. לא כל גם הכרחי לגמרי, אבל לא משנה. בכל אופן, אני חוזר עכשיו לרמב״ם, כי יש פה באמת הערה נכונה, וזה אולי יבהיר יותר את התמונה. הזכרנו קודם שהרמב״ם הרי מבחין מתנאי של אם לתנאי של מעכשיו. תנאי של מעכשיו חל מעכשיו, ותנאי של אם חל רק מרגע שמתקיים התנאי. איפה הייתם אומרים מסברה שצריך תנאי כפול? או תנאי, משפטי התנאי.
לפי
הרי,
זה בעבדה.
שמה? תנאי של מעכשיו או בתנאי של אם? איפה יותר הגיוני? למה? תנאי שאומר בתנאי של מעכשיו.
למה? אבל אם...
מה זה תנאי של מעכשיו? תנאי של מעכשיו, אתה רוצה של דבר, אני בעצם מעכשיו קניתי את זה, נכון? עכשיו אני רוצה שאם התנאי לא יתקיים, זה יעקר. אם אתה רוצה שזה יעקר, משפטי התנאים, יש כללים, איך עושים את זה? זה מה שאני מדבר תנורי. שנייה אחת, מה קורה בתנאי של אם? בתנאי של אם לא קרה עוד כלום הרי, בינתיים עוד לא חל שום חלות. רק אם יתקיים התנאי, תחול החלות. מה הבעיה? לא צריך משפטי התנאים, לא צריך כלום. הכל בסדר, אני לא צריך לעקור מעשה. המעשה בכלל לא יחול אם לא יתקיים התנאי. אז מה הבעיה? זה מה שאתה שאלת בעצם קודם. נכון? אז מה הבעיה? אז דווקא ההיגיון של רי מוביל אותנו לחילוק הפוך מהחילוק של הרמב״ם. דווקא בתנאי של מעכשיו יותר הגיוני לדרוש את משפטי התנאים מאשר בתנאי של אם. למה? כי בתנאי של מעכשיו דווקא בו אנחנו רוצים שהדיבור יעקור מעשה. למה? כי התנאי המעשה חל כבר מעכשיו. ואני רוצה שאם לא תתקיים התנאי בעתיד, אז המעשה יעקר. אבל בשביל שדיבור יעקור מעשה, צריך את משפטי התנאים. מה קורה בתנאי של אם? אני לא עוקר שום דבר. אז אין חלות בכלל, החלות חלה רק מתי שהתקיים התנאי. זה התנאיה שנתנה את החלת החלות בכלל. נו, אז מה הבעיה שאני רוצה למשפטי התנאים? אני לא עוקר כלום. זה הפוך להיגיון.
זה הרמב"ם כאילו לוקח את מה שרי אמר לצד עוד יותר חזק. זאת אומרת, עד כדי כך צריך חידוש שאפשר לבטל את המעשה, שאם באמת נעשה מעשה, באמת אי אפשר לבטל את זה. אי אפשר לבטל. בתנאי
של מעכשיו אפשר לבטל את זה. אבל זה התנאי של מעכשיו, מה הוא עושה? הוא מבטל. מה זה התנאי של מעכשיו?
אי אפשר לעשות תנאים באמת, ממש לבטל מעשה לפי הרמב״ם.
הנה, הוא אומר שאפשר, בתנאי של מעכשיו, אני אומר, הרמב״ם קודש לי מעכשיו, בתנאי שתתני לי 200 זוז. לא כפלתי את התנאי. אם היא לא נתנה לי 200 זוז, זה קידושית בכלים. למרות שהיא מקודשת מעכשיו. איך הדיבור עקר את המעשה?
נוצר ממש מעשה.
נוצר, הנה, אתה מקודשת לי מעכשיו.
במקרה כזה, התנאי באמת, אפשר
להכין
תנאים, אבל בלי
משפטי התנאים. כן, לא צריך את משפטי התנאים, וזה הפוך להיגיון. אני הייתי מצפה שדווקא כן אני צריך את משפטי התנאים.
לא,
אבל
יש
את
זה.
יש
את זה. כי אם הנעשית כבר החלוט...
תראו, אני חושב שהנקודה היא כזאת. יש... הנקודה היא כזאת. התנאי של אם אי אפשר לתפוס אותו כפשוטו. נתחיל מהתנאי של אם. התנאי של אם אי אפשר לתפוס אותו כפשוטו. מה תיארתי בעצם התנאי של אם? התנאי של אם, אני אומר, אני נותן לה טבעת. אני אומר, את מקודשת לי, בתנאי שעוד שבוע נגיעה ועוד שבוע תתני לי 200 זוז. עוד שבוע היא באה ונותנת לי 200 זוז, הקידושים חלים מאז, מעוד שבוע. נכון? זה תנאי של אם, לא מעכשיו. בסדר? מהי הפעולה שהכילה את הקידושים? מה הייתה פעולת הקידושים? אישה נקנית בשלושה דרכים, בשלוש, שלושה, כן זה...
האמירה,
הנתינה... תחילת קידושים, זה תנאיך או נקבה.
האמירה,
הנתינה... מה מתי? הנתינה שלה היא...
אבל זה היה הנתינה שלה לא יכולה לקדש אותה.
איזה...
נכון. היה להיות את הנתינת הכסף של הבעל.
כן.
נכון. אבל מה, הפעולה נעשתה עכשיו, והקידושים חלים עוד שבוע, מי עושה אותם עוד שבוע? בלשון הגמרא זה נקרא קלטה קניינו. אין דבר כזה. אם אתה עושה פעולה עכשיו, אם החלות לא חלה עכשיו, היא לא תחול יותר בכלל. אין. או שהיא חלה עכשיו, או שעבוד לך, המעשה נגמר. מה זאת אומרת, בעוד שבוע תחול החלות? אין, זה, המעשה נגמר. מה, עוד שבוע פתאום יש מאין, פתאום תהיה שתיש. מה זאת אומרת, המעשה שהכיל את החלות, הרי נעשה כבר עכשיו. או שהוא הצליח להכין את החלוט, אז היא חלה עכשיו, הוא לא הצליח להכין את החלוט, אז אין כלום, מה קרה עוד שבוע? היא נותנת לי 200 זוז עם יד מקודשת, מה?
זה בכלל
במשטרה.
אבל בכלל אי אפשר לסקוט פורד על פי ההלכה וכדומה. סקוט
פורד הן מאוד בעייתיות, באופן הפשוט זה בלתי אפשרי.
אני עכשיו מתחיל לייצר לחזוג נעליים, או לא נאמר מכונית, ואני מתחיל לקחת לך את הכסף עכשיו.
זה ישנה לסחירות.
ואני כבר עושה חוזה סחירות על המכונית מהליסים, שרק עכשיו מיפן עוד לא הוציאו את הפלדה מהאדמה.
אוקיי, אז אתה באמת לא יכול. אתה יכול לכל היותר לחייב, הם יכולים להתחייב למכור לך. וגם זו שאלה גדולה, עד כמה זה תקף, לרמב"ם יש למשמעות שכן, באופן הפשוט זה לא תקף. חייבויות בכלל בהלכה זה דבר מאוד בעייתי.
אבל, אז אם היא לא נתנה לו את ה-200 זוז?
אז ברור שלא.
לא, אבל זה עקירת פעולה?
לא, לכאורה זה כלום, זה נראה. אני אומר, קודם כל, נקרא עקירות, בואו נעשה מכלל.
לא, כי לפי עכשיו, אז יש פה פעולה. נעשה חלוף, נעשה
מה. לא, רגע, עוד לא הגעתי למסקנה, בינתיים רק שאלתי שאלה. אני אומר, בוא, אני נעזור רגע את עקירת החלוט ואת כל מה שאמרנו קודם. בוא נעשה להבין פעם איך בנוי תנאי שלי. איך זה בנוי? עוד לפני השאלות של העקירות והכל. תנאי קשר, איך הוא בנוי? כפול, אין קודם ללאו, לא נגד התורה, הכל בסדר. איך הוא בנוי? הרי לא יכול להיות שפעולה שאני עושה עכשיו לא עשתה כלום, ופתאום עוד שבוע תעשה לה איזושהי חלוט. מה זאת אומרת? הפעולה הזאת הכילה את החלוט.
לא, אם הייתי אומר, הרי את מקודשת לי, תן לך, מותר, הרי את מקודשת לי עוד חודש, בלי שום תנאי.
אין. אין דבר כזה.
אין דבר כזה?
אין חיה כזאת. אתה יכול להגיד מעכשיו ולאחר למד יום, ואז יש ויכוח בגמרא איך בדיוק היא מקודשת, תשחה גדליבני, זה כירושים של מבנים עם הזמן, כמו יש מעל סחירות מתחילה בעצור. אין דבר כזה מקודשת אחרי 30 יום, אין חייך, זה נקרא קלטת עניינו.
אבל אף דווקא במקודשת, מקודשת היא צריכה, צריכים להיאמר המילים, והם המקדשות, הפרוטה שהוא נותן לה. אבל בדברים אחרים, לא דווקא
בקידושין. לא,
תמיד, אם מישהו אומר תנאי, אם אתה תגיע לקצה ההר שם, אז המכונית הזו שלך.
אתה מקנה את המכונית לתנאי שהוא יגיע לקצה ההר.
כן, לא, אני עושה תנאי.
אתה מקנה את המכונית בתנאי שהוא יגיע לקצה ההר.
כן, אם לא תגיע לקצה ההר, המכונית לא שלך, אבל ממתי המכונית שלך?
ברגע שהוא יגיע, אם אתה אמרת אם, אתה מרגע שהוא יגיע לקצה ההר.
נכון, עכשיו.
זה לא יכול להיות, אבל מתי עשית את פעולת ההקנאה?
לא יודע,
עכשיו.
יגיע לקצה ההר.
אז תעשה פעולת הקנאה, אז לא עשית, אז זה לא תנאי. אז אתה רק מתחייב להקנות לו.
אז זה מתחייב.
לא, זה משהו אחר. תנאי זה תמיד דבר שמסייג את פעולת ההקנאה עצמה. לכן זה הגדמתי בתחילת השיעור. תנאי תמיד מלווה את פעולת ההקנאה עצמה. אם אתה אומר, תראה, אם תגיע להר ההוא, אני מפתיע לך שאני אמכור לך את המכונית. אפשר לכתוב את זה על הקרח. זה לא שווה כלום. כי לא הקנית לו שום דבר. זה לא תנאי, זה לא כלום, זה פשוט כלום. זה לא, זה חבל על המילים. אתה לא חייב לו שום דבר.
יש רק התחייבות מצד הלכתית.
לא, אפילו התחייבות, אפילו מתפרה
לא יהיה. לא, בקידושין לכאורה, מה שמקדש את האישה זה המעשה שלו. ובוא, האישה איש צריך לתת מטבע ולהגיד הרי את מקודשת לי. כן? זאת אומרת, ולא דברים אחרים, לא מתי זוז שלה מקדשים. אבל בדברים אחרים לכאורה לאו דווקא ה...
כל דבר לגופו, צריך לבדוק, באופן עקרוני, תמיד במצב... לא, תמיד במצב של תנאי, אני עושה כרגע פעולה... לא, אבל זה בכל המקומות, זה ככה. תמיד כשאתה עושה פעולה של תנאי, הפעולה הראשונית היא הפעולה שמכילה את החלוט באופן הרגיל. עכשיו, אתה רק רוצה לקלוט את זה בתנאי כלשהו, אבל תמיד הפעולה שמכילה את החלוט זאת הפעולה הראשונה שאותה עשית. מה שיעשה התנאי שם, הוא אף פעם לא יהיה איזשהו סוג של מעשה שיכול להכיל את החלוט. אמין לכם, זה תמיד יהיה אותו מצב, זה לא דווקא ייחודי לקידושים. נדמה לי שאין ברירה, אלא להגיע למתקנה שתנאי של אם לא פועל כמו שחשבנו. זה לא איזה חלוט מוקפץ ופתאום היא קופצת אחרי שבוע. אלא כן נוצר משהו עכשיו. אפשר מפישר כותב בבית ישי, הוא מנסה, אני ראיתי את זה כמה שנים, אני לא זוכר, אין לי זה בבית פשוט. הוא כותב משהו שיש חלוט מרחפת. זאת אומרת, אתה יותר חלוט, אבל היא עוד לא יושבת על האישה. זאת אומרת, חלוט קידושין יצרת כשנתת לה את הטבעת. אבל היא עדיין לא יושבת עליה.
בטח, כי אם יבוא שני...
כן, אם יבוא שני, היא יקדש את האבות.
ברגע שהיא תיתן לך את ה-200 זוז, 200 זוז שלה לא יכולים ליצור חלוט, כי שם מתקדשת רק בשלושה דרכים. אז החלוט יורדת כביכול נתפסת בה, ואז היא נהיית אשת איש.
אז איפה החלוט הזה?
החלוט הזאת מרחפת. מרחפת אי שם. נופל מטאפורי. זה חל עליה, יש הבדל, הוא רוצה להגיד שיש הבדל בין יצירת החלוט לבין ההחלטה על האישה. זה שני דברים שאני קורא לך, אתה צריך ליצור חפצה כזה שנקרא חלוט אשת איש.
אם הוא
אומר,
מקודש
עוד 30 יום, למה זה לא מרחף ולא חפצה אחרי 30 יום?
כי רק תנאי יכול ליצור חלוט מרחף. זה החידוש המגלות תנאי, זה החידוש גופה.
חלוט בקצפת.
לכן רק בתנאי אם צריך את זה, תכף נראה.
הוא נתן לזה, נכון? הוא נתן לזה מהידיים, כן?
את הפרוטה.
כן, הוא עדיין אמר לה את זה.
נכון? וזה יצר חלוט קידושי לגביה, אבל זה עוד לא עליה.
זה לא עליה, כי אם יבוא שני ויקדש אותה, היא לא יתקדש לשני.
היא עוד לא קיימה את התנאי. זהו. אז יש חלוט הקידושי נוצרה, אבל היא עדיין לא יושבת על האישה. התנאי כאילו תופס את החלוט למעלה שלא תרד על האישה, ברגע שהיא קיימה את התנאי, אין מה שעושה את החלוט, היא נופלת על האישה.
אבל מכירות,
נפל עליה מוות, נפל את הידיים הרי. לא פרוטה, חלוט הקידושי. חלוט הקדושים זה מוצב משפטי, זה לא... הפרוטה ודאי ניתנה לה.
אז בכל תנאי זה ככה?
כן, זה מה שהוא רוצה לטעון שיש הבדל בין יצירת החלוט, זה נדמה לי שזה הניסוח שלו, אבל זה לא משנה, כך או אחרת, לדעתי חייבים להגיע לזה.
וזה שהאישה נותנת עושה פעולה, זה נותנת כסף, בעצם מפקידת החלוט, אז זה בעצם
כאילו שזה עבר. אתה אומר שבשלושה דרכים האישה נקנית, מה שכוונת המשנה לומר, בשלוש דרכים אפשר ליצור חלוט קדושים. לא בשלוש דרכים אפשר להפיל אותה על האישה, אלא בשלוש דרכים אפשר ליצור, פתאום יש מאין חלוט קידושין, איך יוצרים חלוט קידושין יש מאין? בשלוש דרכים. אחרי שיצרת את חלוט הקידושין, התנאי יכול לעשות אותה רגע, יכול לעצור אותה רגע, אם היא תקיים את התנאי, זה יישב עליה. אם היא לא תקיים את התנאי, כן.
זה בכל קניין.
מה?
בכל
קניין.
כן,
בכל קניין. אבל תבינו, אין ברירה, חייבים להגיד ממשהו כזה, זה לא יכול להיות רק המצאה של רבי פישר, אתה חייב להגיד משהו כזה, כי אחרת יש בעיה של קלטקים, אי אפשר להבין אחרת מצב שהפעולה נגמרת עכשיו, והחלוט חל מי עוד 30 יום והלאה. אין דבר כזה.
ראשונים, אחרונים, מתלבטים, מתחבטים
בעניין
הזה של החלוט?
סוג שאלות שמתאים לאחרונים יותר, אני לא מכיר ראשונים שמדברים על זה. יש ראשונים שמהם אפשר לראות תפיסות כאלה בעקיפין. אבל לא מישהו שמנפח
ככה,
לא שחשבו שמחורי הדברים אפשר לראות את זה. אבל אני לא מכיר מישהו שאמר, אבל זה ביטויים של אחרונים, זה לא...
לא הביטוי,
לא, צורת החשיבה, לא הביטוי. המשפטיזציה הזאת זה רק אחרונים, זה לא... הראשונים חושבים הרבה יותר אינטואיטיבי, הם לא נכנסים להגדרות כאלה פורמליות. בכל אופן, ככה הוא טוען. עכשיו, זה בתנאי של אם. מה קורה בתנאי של אלמנת? בתנאי של אלמנת, אני למעשה יוצר את החלוט, והיא גם יושבת ישר על האישה, נכון? אלא מאי, זה מותנה בזה שהיא תקיים את התנאי. עכשיו תשימו לצור, אם היא לא תקיים את התנאי, אז לא ש... ממתי זה נעקר? זה לא שהיא הייתה מקודשת עד זה השלב שהיא לא נתנה לי 200 זוז, ומי שאמרה לה היא הפסיקה. אלא מה? זה נעקר ממפריח.
אבל שוב, אם יבוא שני ויקח אותה, הוא עבר עבירה הפעם.
מה? על הסע, אם יתקיים התנאי.
אם לא יתקיים
התנאי,
לא, הפעם לא. החלוט כבר מעכשיו היא קיימת.
אז מה, אבל אם לא יתקיים התנאי, אז החלוט נעקרת למפרע, היא לא אשת איש בכלל.
אבל בינתיים, בעוד שבוע תתני לי 200. על מנת שבעוד שבוע תתני לי 200 זוז. מה קורה בשבוע הזה?
השבוע באמצע, בא מישהו וקידש אותה. אם היא נתנה לי 200 זוז,
רגע, 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 לא, אין לי 200 זוז. בעוד שבוע תתני לי מתי.
כן. מה שקורה עכשיו אנחנו לא יודעים, אנחנו חכים.
לא, בין הראשון...
לא יודע. בא מישהו עכשיו קידש אותה, לא יודע מה הדין שלו. עוד שבוע אנחנו נראה. אם היא תיתן לי 200 זוז, אז היא אשתי, הוא בא אל תגיש. אם היא לא תיתן לי 200 זוז, אז היא אשתו. מה? כן, אם היא יבלה, זה יבלה ממזר, יש שם בעיות קשות. אבל זה בדיוק, זה מושאה, זה כרגע אנחנו מחכים. עכשיו תשימו לב. מה יוצא עכשיו? עכשיו כבר הכל מסתדר. כי אם אנחנו מדברים בתנאי של אם, אז מה עושה התנאי בתנאי של אם? הרי בתנאי של אם מה שקורה זה שהדיבור לא נותן לחלוט לשבת על האישה. ואם האישה לא תקיים את התנאי,
החלות המעופפת הזאת תתפוגג. נכון? היא נעלמת מהעולם. בשביל לבטל ישות קיימת, צריך דיבור עם משפטי התנאים, כי לא עשי דיבור הוא מבטל מעשה. וזה דווקא בתנאי של אם. כי בתנאי של אם הדיבור מבטל ישות שנוצרה. אבל בתנאי של על מנת, בתנאי של מעכשיו, שום חלות לא נוצרה. כי הרי על הצד שהתנאי לא יתקיים, כבר מלכתחילה זה מבוטל, לא מאז. אז יוצא שהתברר למפרע שאף פעם לא חלה החלות. לא שהיא נעקרה, היא לא חלה בכלל. התברר שהיא לא חלה, אז לא צריך את משפטי התנאים. לא עקרתי מעשה. אני רק הוברר לי שהמעשה אף פעם לא היה. להפך, דווקא בתנאי של אם אני עוקר מעשה. הפוך ההיגיון האינטואיטיבי. לא, המעשה זה החלות, לא פעולת הקידושין. החלות. אגב, זו עצמה...
היה פעולה.
זו עצמה מחלוקת ראשונים, אתה כבר שואל, אני כנראה לא אספיק להגיע, אני אגיד לך בקיצור. בתחילת נזיר, לא בתחילת נזיר, בדף י"א, יש שם מחלוקת בין מרכיבי עגל לבין השיטה המכובסת. ומרכיבי, מקשה עליו, לא משנה, והקובץ שיעור עם תומך בו, והשאלה, השיטה המכובסת אומר שמה, שבן אדם יכול, בן אדם לא יכול, בן אדם יכול להתנות על נזירות ולא צריך תנאי כפול. למה לא צריך תנאי כפול? כי נזירות זה דיבור. איך אתה נהיה נזיר? אתה אומר, הרי אני נזיר. נזירות זה רק דיבור. אז כיוון שזה רק דיבור, אז דיבור אחר כן יכול לבטל דיבור. לא צריך את משפטי התנאים, לא צריך את חידוש התורה. אז אם זה כך, לא צריך תנאי כפול, לא צריך כלום. זאת אומרת, גם בתנאי שניים, לא צריך משפטי התנאים בנזירות. אבל בכל זאת, אני מטמע מאוד על השיטה המקובסת הזאת. כן, זה רב קוויגר. קוויגר נכנס לשם. קוויגר הוא כמו שיטה מקובסת. אבל בכל זאת תמה על השיטה המקובסת הזאת, והוא אומר, מה זאת אומרת? אבל הרי חלות הנזירות כן קיימת. אז מה אם זה נוצר על ידי דיבור? אבל בפועל יש פה מציאות, ואם דיבור לא יכול לעקור מציאות, מה אכפת לי שהמציאות הזאת נוצרה פעם על ידי דיבור? מה הוויכוח ביניהם? רק הערה אליך. הוויכוח ביניהם הוא בשאלה, כשאנחנו אומרים לא עשי דיבור הוא מבטל מעשה. מה זה המעשה הזה שאותו הדיבור לא מבטל? זה המעשה שיוצר את החלות, או החלות עצמה נקראת מעשה? אם אתה אומר שהחלות עצמה נקראת מעשה, אז זה בדיוק התפיסה שלנו. אם אתה אומר באמת שהמעשה פירושו מה שיצר את החלות, אז זה באמת משהו אחר. זה לא מתיישר עם מה שאני אומר עכשיו. אז זה תלוי במחלוקת האחרונים שם. אופן לענייננו, מה שיוצא בעצם בשורה התחתונה, זה שאנחנו שאלנו בהתחלה שזה הפך ההיגיון יוצא. כי דווקא בתנאי של אם, נראה לכאורה שהתנאי, הדיבור לא צריך לעקור שום מעשה, הרי שום דבר עוד לא חל, חל רק משם אל אבא. אז למה צריך משפטי התנאים? הרי אני אומר שמה צריך משפטי התנאים זה כדי שהדיבור יוכל לעקור את המעשה. אבל בתנאי של אם לא נעקר שום מעשה, ולהפך, ובתנאי של אלמנת כן נעקר מעשה. ולמרות שבתנאי של אלמנת נעקר מעשה, שם דווקא לא צריך משפטי התנאים לפי הרמב״ם. למה? אז אמרתי עכשיו ככה, ההיגיון הוא מאוד פשוט. בתנאי של אם בהחלט מתבטל מעשה, הדיבור עוקר מעשה. למה? כי אם לא, אם הוא לא היה עוקר מעשה, אז איך זה יכול להיות שהפעולה בכלל יכולה לחול אחרי 30 יום? ברור שנוצר משהו כבר ברגע הראשון. חלות מרחפת קראנו למשהו הזה שנוצר. עכשיו בא הדיבור ומפוגג את החלות המרחפת הזאת. לא עשי דיבור, הוא מבטל מעשה. לא רק זה, גם איך אתה יכול להשאיר אותה מרחפת כל הזמן שהיא לא תנחת. צריך פה משהו שיעצור את החלות. זה חידוש התורה שתנאי יכול לעשות את זה. אם אתה עושה את משפטי התנאים, תנאי יכול לעשות את זה. לא עשית את זה כמו משפטי התנאים, מה קורה אז? החלות חלה מיד, היא לא מרחפת. היא ישר לשבת על האישה ולא מותנית בשום דבר. למה? כי בשביל לעצור את החלות הזאת למעלה, צריך כוח, הדיבור לא יכול לבד לעשות את זה. זה צריך להיות דיבור שלפי משפטי התנאים עובד, כי אחרת אין את חידוש התורה שזה יכול לעצור את החלות למעלה. לעומת זאת, בתנאי של מעכשיו, הרי התנאי אומר שמעולם לא חלה החלות, זה לא פועל אז, זה פועל כבר היום. אז אם התנאי לא התקיים, האישה אף פעם לא הייתה מקודשת. זה לא שנעקר משהו, לא נעקר כלום, מתברר שאין מה לעקור בכלל. אז לא צריך משפטי התנאים, הדיבור לא עוקר מעשה. אני אביא דוגמה, יש ראש בנדרים, עכשיו אני נזכר. הראש בנדרים שואל על נדר, הגברה שם אומרת שנדר זה דבר שיש לו מתירים. יש כלל כזה שדבר שיש לו מתירים, דבר שבאיזשהו שלב הופך להיות מותר, אז הוא לא בטל, ויש גם כל מיני חומרות כאלה או אחרות, וספקות צריך להחמיר וכו'. אז זה דבר שיש לו מתירים, ככה גמר אומרת. אז שואל הראש, נדר זה לא דבר שיש לו מתירים? למה לנדר יש מתירים? אני יכול ללכת לחכם, להישאל, הוא מתיר לי את הנדר, נכון? אומר הראש, רגע, אבל אם אני הולך לרחם ומטיל לי את הנדר, הנדר מותר למפרע. מה, מתברר שהפעם לא היה נדר. אבל על הצד שיש נדר, אז הוא נדר עולמי. נכון, יש אפשרות שהתברר שהפעם לא היה נדר. זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים פה הוא דבר שהוא למשל איסור ביום כיפור. כן, איסור בפסח, חמץ לפסח. נגיד, יש דעות שזה לא, אבל פשוט, חמץ לפסח זה דבר שיש לו מתירים. נכון? למה? כי אחרי פסח זה יהיה מותר. מדאורייתא, חמץ לפסח זה נגיד דרבנן. אז מדאורייתא זה יהיה מותר אחרי פסח, נכון? זה דבר שיש לו מתירים, זה היה אסור שבעה ימים, ואחרי זה זה מותר. אבל נדר, אם אני הולך לרחם ונשאל, אז מתברר שאף פעם בכלל הוא לא היה נדר. הרי הוא מתיר את זה למפרע, הוא לא אומר מכאן ועל זה מותר לך. אם החכם, מה הוא עושה הרי? החכם מראה לי שאני אף פעם לא נדרתי. אז צד זה בכלל לא נדרת. אז אם היה זה אף פעם לא היה, איך זה דבר שיש לו מתיר, אם כך שואל הראש. זה דבר שום לחידושים, מכאן הוא לא הבא למפרע, יש רב שמעון ידוע, זה לא משנה. אבל מה, אני רק רוצה להביא את זה כדוגמה, שתראו למה למשל בתנאי של מעכשיו, אני קורא לזה שבכלל לא צריך לעקור מעשה. זה לא דיבור שעוקר מעשה. זה דיבור שאומר שאף פעם לא היה מעשה. אין פה עקירה, לא צריך לעקור כלום. בדיוק כמו שאנחנו רואים בראש שם. שהחכם לא עוקר פה משהו. זה לא דבר שיש לו מתירים. אף פעם זה לא היה. אני כבר גומר. אתם מתפללתם? אני כבר גומר עוד דקה. אבל זה רק דוגמה כדי להראות שבעצם זה כן נכון, הספיסה הזאת. כשחושבים על זה הלכתית נכון, אז זה באמת דיני משפטי התנאים זה דווקא בתנאי של אם ולא בתנאי של אלמנת.
אבל עדיין חידוש,
שאם הוא עושה מעשה קידושים,
וזה לא, אפילו שזה
מיידי,
וזה שזה לא חל, אחרי למרות
שהוא עושה מעשה קידושים
בגלל
זה שהוא
תנאי
צדדי,
זה
גם
דבר
חידוש. זה חידוש התורה, בגלל שניים.
לא
בין, זה אלמנת.
אז
איך
מה שזה מתחדש?
יכול להיות שזה יתחדש בבני גד ובני ראובן.
אבל זה אין.
לא, כן, אבל יתחדש, אתה יכול להתנות מעשה בשני צדדים. אבל בתנאי של אם אתה צריך חידוש שגם דיבור עוקר מעשה, אתה צריך משפטי התנאים, תנאי כפול והכל. אתה צודק, זאת הערה. יכול להיות שגם בתנאי אלמנת נלמד משם, אבל כיוון שהתפיסה באלמנת היא שהדיבור בעצם לא צריך לעקור מעשה, שם החידוש שהוא אחר, לא שדיבור עוקר מעשה. אז אם זה כך, אתה לא צריך את משפטי התנאים, אתה לא צריך את כל הדרישות הנלוות. אז זה טוב, אני לא הספקתי אפילו להגיע, זה יכול להיות סטנדרטי. יש פה נקודה מאוד מעניינת, אני לא אגיד את זה בכל זאת במשפט אחד, אם תרשו לי, כי יש פה, אנחנו רואים דברים משהו מאוד מעניין. בעצם מה שיצא לנו, זה שהחלות זה כביכול איזשהו ישות מסוימת, נכון? חלות זה לא סתם איזו אמירה, חלות זה ישות. אני דיברתי פעם עם תלמידים שלי, ודיברנו, למדנו את רב שמעון על תנאים, לא הספקתי להגיע לזה. רב שמעון רוצה לטעון, מה קורה בפרק הזמן עד התנאי, בתנאי של אם? מה קורה בפרק הזמן עד השלב של התנאי? הוא רוצה לטעון שהאישה גם מקודשת וגם לא מקודשת בו זמנית, או גם מגורשת וגם לא מגורשת בו זמנית. ואחרי שקורה התנאי, אז מתבררת אחת האפשרויות. אז שאלו אותי, מה, סתם מילים, אני מגורשת, אז זה לא נכון שהיא לא מגורשת, מה, אתה יכול להגיד שני הפכים בבת אחת? מה, אישה יכולה להיות גם אשת איש וגם פנויה בבת אחת? מה זאת אומרת, אם היא אשת איש, אז היא לא פנויה, היא פנויה, היא לא אשת איש.
שאלה,
אנחנו יש השני ואותו זמן... כן, לכן, אמרתי להם כך, אמרתי להם שמה ההבדל בין כשאתה אומר שאישה היא אשת איש, לבין כשאתה אומר שעל אישה יש חלות אשת איש? מה ההבדל בין שני המשפטים האלה? אתה אומר שאישה היא אשת איש, אתה אומר שהאישה רובצת חלות אשת איש, מה ההבדל בין שני המשפטים האלה? זה אותו דבר לכאורה, זה לא אותו דבר, לא בדיוק. אישה יש את איש זה תיאור של מצבה הלכתי. מצבה הלכתי שיש את איש, אסור לבוא עליה וכו'. שרובצת עליה חלות אשת איש זה תיאור של מצבה כאילו הפיזי. זאת אומרת, יש שם איזושהי ישות כזאת שנקראת חלות אשת איש שרובצת, אותה חלות שעופפה קודם, כן? שהיא רובצת על האישה. זאת ישות. החלות היא סוג של ישות. איפה הנפקמינה? אז אני אביא לך את הנפקמינה. אם אני אומר שבמרק מסוים, בתבשיל מסוים, יש גם מלח וגם סוכר, יש בזה איזושהי בעיה? אין בעיה, יכול להיות גם מלח, לא, אולי זה לא טעים. אולי יש בזה בעיה גסטרונומית, אבל לא בעיה לוגית. נכון? יכול להיות גם מלח וגם סוכר. האם אני אגיד שהתבשיל הוא גם מלוח וגם מתוק? לא חטי חטי, אני גם לגמרי מלוח וגם לגמרי מתוק. זה לא שייך, נכון? מה ההבדל? ההבדל הוא שמלוח ומתוק זה תיאורים. ומלח וסוכר זה ישים. נכון? מלא זאת אומרת, סתירה תמיד קיימת בין תיאורים, לעולם לא בין ישים. זאת אומרת, אין, ישים לעולם לא סותרים זה את זה. תיאורים סותרים זה את זה. דבר לא יכול להיות גם מתוק וגם מלוח. לגמרי, אני מתכוון כרגע, כי לא חלקית, לא יכול להיות. אבל דבר יכול להיות בו גם מלח וגם סוכר, נכון? אין בעיה. זה לא סותר, ישים אף פעם, ישים הוא יש, והוא יש, אין קשר ביניהם. תיאורים יכולים לסתור אחד את השני, לא ישים. אבל כשאני אומר שאישה היא גם אשת איש וגם לא אשת איש, דיברתי שטויות. אבל אם אני אומר שלאישה רובטת חלות אשת איש, וגם חלות גרושה, זה אפשר להגיד. זה כמו שבתבשיל יש מלח וסוכר ביחד. רק מה? עכשיו תשאלו אותי, מה יהיה הדין של האישה הזאת? הדין הוא כבר תיאורים. אז הדינים סופים, בסדר, אבל הדין אני אענה לכם. מה הדין? הדין הוא תמיד כזה. תמיד הולכים אחרי המצב הישי, הפוזיטיבי ולא הפסיבי. זאת אומרת, אם אני עכשיו עשיתי פעולת גירושים בתנאי, אז עד שיתקיים התנאי, האישה היא גם מגורשת וגם לא מגורשת. אז תשאלו אותי לכהן אם מותרת? נגיד אחרי זה כבר, אבל היא... כהן מותר לו לתת אותה? לא, אסור לו. למה? יש לה צד שהיא מגורשת. על הצד שהיא לא מגורשת, זה לא שהכהן חייב לתת אותה, רק אין איסור. אז תמיד יש צד פוזיטיבי, צד אקטיבי וצד פסיבי. יש צד ישי וצד של היעדר. גרושה זה צד ישי, ולא גרושה, זאת אומרת, זה צד של היעדר, נכון? אז תמיד, שנייה אחת, אז תמיד הצד החיובי הוא זה שיקבע את ההלכה. זאת אומרת, הישים קיימים שניהם ביחד. כשאתם שואלים אותי מה התואר ההלכתי, מה, האם נכון להגיד עליה שיש את איש? לא. היא משהו באמצע. תלוי לאיזה עניין. לעניין לבוא עליה, אז ברור שמצד לבוא עליה מהו הדין הישי? זה שיש את איש. כי זה שהיא גרושה, זה אומר שרק אין איסור לבוא עליה, אבל לא חייבים, רק אין את האיסור. אבל מצד האשת איש שבה יש את האיסור. אז מה שיקבע זה הצד הישי. לעומת זאת לעניין כהן, המצב הוא הפוך. זה שהיא גרושה זה הדין הישי. זה שהיא לא גרושה, זה רק היעדר. אז מה שיקבע זה דווקא הדין הישי. רב שמעון שקוב מתבטא כאילו שם באותם הזמן, עד שמתקיים התנאי, זה מצב של ספק. אבל זה טעות, זה לא ניסוח מדויק, זה לא ספק. זה גם זה וגם זה בוודאי. ואיפה הנפקמינה? בדבר שהוא בדאורייתא, זה בדרך כלל יצא אותו דבר, כי תמיד החומרה זה גם יצא הדין הישי. אבל משל מה יהיה בדין דרבנן? בדין דרבנן, האם זה ספק נלך לכולה. אבל אם זה שניהם ביחד, אנחנו נלך לחומרה גם בדרבנן. כי מצד הישי שבו, היא הצורה בוודאי, זה לא בין הספקות. אז גם מדרבנן אנחנו נלך לחומרה. זה לא אותו דבר כמו מצב של ספק. הנה למשל השלכה לזה, שחלות בתפיסה ההלכתית זה ישות. זאת אומרת, להגיד על אישה שיש עליה חלות, חלויס, אשת איש, חלויס אשת איש, זה לא להגיד שהאישה היא אשת איש. זה התוצאה. התוצאה של זה שיש עליה חלות אשת איש, היא שהיא הסטטוס ההלכתי שלה זה שהיא אשת איש. ואז אסור לבוא עליה וכל מה ש... כל התנאים, אבל זה רק תוצאה, זה לא הדבר הזה עצמו. זה אותו דבר בקניינים אגב, אפשר להוכיח את זה בכל החלויות ההלכתיות. החלויות ההלכתיות הן לא רק אמירות נורמטיביות. הן לא רק אמירות מה מותר ומה אסור וכו'. יש פה איזושהי מציאויות, ומהמציאויות האלה נגזרות השלכות הלכתיות. אפשר לראות את זה בעוד הקשרים, גם בחלות בעלות, בהרבה דברים אחרים. זה כבר עניין לפעם אחרת.
שחשור, שחשור.